ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה, מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול? אני אקי שביט, ואיתי כאן נמרוד גולדשטיין.
שלום שלום לכל המאזינים, כיף שחזרתם אלינו. אז כמו בכל פרק אנחנו הולכים לארח איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו נשמע איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראה היום יום שלהם. היום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח כאן את ניר גולדשטיין, בן 41 מפתח תקווה, VP Sales, אירופה, אפריקה ואסיה במאנדיי. שלום ניר.
הלאה ניר, איזה כיף שבאת.
הלאה ניר, כי הלאה נמרוד.
שלום שלום. אז לטובת, כנראה רוב המאזינים כן מכירים את מאנדיי, אבל עדיין לטובת אלו שלא, בוא תן לנו איזה בריף כללי על מה זה חברת מאנדיי ומה התפקיד שלך בחברה.
אז ככה, מאנדיי היא חברה ישראלית, היום גם חברה ציבורית שנסחרת בנאסד"ק, כן, פקנו לפני בערך חצי שנה, ומה שהחברה עושה בעצם פיתחה מערכת שמאפשרת לכל חברה לנהל כמעט כל תהליך עסקי על הפלטפורמה. בעצם פלטפורמה שאפשר להתאים אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ומאפשרת לחברות שונות לנהל תהליכי רכש, תהליכי מלאי, תהליכי קליטת עובדים, תהליכי אונבורדינג של לקוחות, מערכת כללית כזאת, כשהחזון של החברה הוא בעצם לבוא ולעשות איזשהו שיפט בעולם התוכנה, ולעשות מה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיזציה של התוכנה, שכל הביזנס יוזרס, האנד יוזרס יוכלו לבוא ולהתאים את המערכות שהם עובדים איתם לצרכים האישיים שלהם ולא הפוך. אז זה ככה בגדול מה שהחברה עושה. יש לה היום מעל 150 אלף לקוחות ברחבי העולם.
וואה, זה מספר גדול.
כן, מספר גדול, קהל לקוחות מאוד מאוד מגוון מכל הוורטיקלים, מכל המדינות, מכל הגדלים, מחברות של שני אנשים ועד חברות של חצי מיליון עובדים.
וואו. וזה חצי מיליון לקוחות בתוך החברה עצמה? איך זה עובד פה?
לא, אבל יש הלקוחות, שוב, מלקוחות קטנים של משתמשים בודדים, ועד לקוחות הגדולים של אלפי יוזרים בצפונה. אז זה ככה משהו מאוד מאוד מגוון, שגם מגוון לנו את תהליך המחירה. תכף נדבר על זה. אז זה ככה בגדול, חברה צומחת מהר, מעל 1,300 עובדים, מעל מחצית מהם בארץ, ובגדול על מאנדיי.
ומה התפקיד שלך בחברה?
אני בעצם סמנכ"ל המכירות של אירופה, אפריקה ואסיה. החברה בעצם עושה מכירות בכל מיני אופנים. הרבה מאוד מהלקוחות שלנו, מה שאנחנו קוראים להם סלף-סרב, זה אנשים שמגיעים לאתר, לבד מתחילים לעבוד עם התוכנה, מכניסים פרטי אשראי והופכים להיות לקוחות. מצד שני, יש פרופיל אחר של לקוחות שדורשים טיפול הרבה יותר קרוב, וקבוצת המחירות, ואני בעצם מנהל את קבוצת המחירות שעובדת על הכל מחוץ לאמריקה אז. היום סדר גודל של 170 אנשים. מרבית הקבוצה נמצא בישראל. יש לנו חלק ניכר גם באנגליה. עוד כמה עשרות אנשים באוסטרליה, ועכשיו מתרחבים גם לאסיה, לסינגפור וליפן.
ומה זה אומר לנהל מחירות? איך זה עובד בעצם? יש אנשים שמוכרים, מה זה אומר בכלל מחירות? נראה לי זה גם שאלה שמתעניין, שאלה קשה.
כן, אז קודם כל, אני חושב שלטובת הקהל, ושווה להבהיר קצת על איך נראה, מה זה מחירות תוכנה בעולם התוכנה, בעולם B2B בכלל, בעולם של מחירות לעסקים, ובעיקר בעולם התוכנה, כי אני חושב שאני אפילו לא הבנתי ולא הכרתי לפני שנכנסתי לעולם הזה, מה זה בעצם להיות איש מחירות. הקונוטציה, אני חושב שיש לכל מי שלא מגיע מהתחום של איש מחירות, היא אולי טיפה שונה מהמצב היום. אני לא מגיע מתוך איזשהו מקום מתנסה או לפסול, אבל הקונוטציה שעולה לנו היא בדרך כלל
שיחה וחסוי.
או שיחות טלפון לקנות מנוי לעיתון או כל מיני דברים כאלו, או בקניון שמנסים למכור לנו סלולר או כל דבר אחר, שזה אגב עבודות מאוד מאוד קשות בפני עצמם, יש לי הרבה הערכה לאנשים שעושים את זה, אבל המסקנה משם שיוצאת להרבה אנשים היא ואני גם הייתי במקום הזה בעבר, אני לא מתאים להיות איש מחירות, אני לא פושי כזה, אני לא אחד שיכול במרכאות לנג'ס לאנשים או לרדוף אחרי אנשים וכן הלאה. זה תפיסה שהרבה פעמים של אנשים שמה זה מחירה. אגב, גם מאוד בדרך כלל ב-B2C, במחירות עבור אנשים, צרכנים סופיים, זה מחירות שהן הרבה יותר טרנזקציוניות. המחירה בדרך כלל קורית בזמן השיחה. היא הרבה, מבוססת הרבה יותר על אמוציות, מנסים להלהיב אותך במוצר שמנסים למכור לך, כשהמחירה בעצם ב-B2B, המחירה לעסקים, ובדגש גם על מחירה בעולם התוכנה, הוא תהליך שונה לחלוטין. זה תהליך שהוא בעיניי מקביל הרבה יותר לעולם של משחק שחמט. בעצם אתה חובש כובע של יועץ, והמטרה שלך היא לעזור לפתור בעיות של הלקוחות שלך, של החברות. בדרך כלל בעולם ה-B2B, שוב, B2B זה business to business, זה כשעסק קונה מעסק. עסק בדרך כלל לא יקנה ממקום אמוציונלי. לעסק תהיה בעיה מסוימת, והוא יבוא לקנות פתרון לבעיה הזאת, שבדרך כלל תענה על אחד משלושה דברים. או תייצר לו עוד כסף, עוד הכנסות, או תפחית לו הוצאות, או תפחית לו סיכון, או שילוב שלהם. ואז כשמגיע איזשהו, מגיע איזושהי חברה, איזשהו עסק עם הבעיה הזאת, אליך בתור איש מחירות, אתה צריך לבוא ולהיכנס איתם לתהליך, להבין בדיוק מה הבעיה שלהם, איך הם מתמודדים איתה היום, מה גודל הבעיה, מה ההשפעה הפיננסית של הבעיה הזאת על הלקוח הפוטנציאלי שלך, ולהתחיל בתהליך לפעמים יותר מהיר ולפעמים מהיר פחות, של הבנה ביחד איתם איך המוצר או השירות שאתה בא למכור, פותר להם את הבעיה ובסוף כדאי להם לקנות. אז זה ככה מאוד מאוד בעי לבל על מחירה בעולם התוכנה.
מחירה זה בהכרח יצירת לקוח חדש, או גם חידוש חוזה אחרי שנה, זה תהליך שאצלכם תחת המחירות?
אז לא בדיוק חידוש, אבל נגיד אצלנו תהליך המחירות נחלק לשלושה חלקים עיקריים. יש את כל העולם של לקוחות חדשים, גם הוא נחלק לשניים. יש עולם של אינבאונד, עולם של אינבאונד זה אומר בעצם, עולם שהלקוחות פונים אליך, הם שמעו עליך או מצאו פרסומת ופונים אליך, או עולם של outbound, עולם שאתה פונה ללקוח ומעניין אותו, אבל בשניהם המטרה היא לקחת מישהו שהוא לא היה לקוח ולהפוך אותו ללקוח חדש. והסגמנט השלישי הוא הגדלה של לקוחות קיימים. ספציפית אנחנו במנדי בקבוצת המחירות לא מתעסקים בחידושים, אבל כן בהגדלה של לקוחות קיימים, זה סגמנט שהוא מאוד משמעותי אצלנו, ואלה השלושה העיקרים, לקוחות חדשים מ-inbound, מ-outbound, והגדלה של לקוחות קיימים.
וכשאתה אומר איש מחירות, בעצם אם אתה מוכר משהו, אתה צריך להיות מאוד מקצועי בו, או שגם יש רמות נגיד של תוכנה, שלא בכך אתה תהיה מפתח, או למדת מדעי המחשב, או דברים כאלה, ואתה עדיין הולך ומוכר את התוכנה עצמה. עכשיו, לפעמים אתם משתמשים באנשים מקצועיים, או שאתם מביאים עוד איזשהו משהו לתמונה, או שאתם לומדים הכל בעצמכם.
אז תראה, קודם כל, בעולם המחירות באופן כללי, יש מוצרים עם סיבוכיות או קומפלקסיטי משתנה, יש מוצרים יותר טכניים, יש מוצרים פחות, אבל באופן כללי, כמו שאמרתי קודם, עסקים לא קונים תוכנה, עסקים לא קונים מוצר, הם קונים פתרון לבעיה שלהם. ואיש מחירות צריך לדעת להבין את חיי היום-יום של הלקוח שלו, מה הבעיות שלו, איך הן מתאפיינות, איך היום-יום שלו נראה, מה ההשלכות של הבעיות האלה, ואיש המחירות האולטימטיבי הוא בעצם יועץ, הוא מומחה תוכן לתחום שהוא מוכר, הוא לא חייב, גם אם הוא מדובר במוצר טכני, הוא לא חייב להיות מאוד מאוד טכני, הוא צריך להבין את האימפקט העסקי, של הבעיה הזאת, וכן, זה בעצם תהליך של קליטה של איש מחירות בחברה חדשה, יכלול את ההדרכה הזאת של למי אני מוכר, מה הבן אדם שאני מוכר, בגלל מה הוא לא ישן בלילה, על מה הוא נמדד, איפה הבעיות שלו, ואיך אני עוזר לו בעזרת השירות או המוצר שלי לפתור אותם.
וכמה זמן לוקח בערך תהליך כזה, נגיד קצר יחסית למשהו מאוד מורכב?
במוצרים מאוד 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 פשטניים, במקרה הקיצון זה יכול להיות נגיד שבוע שבועיים, בחברות מורכבות זה יכול גם להיות תהליך של שלושה חודשים. אני חושב שהממוצע ברוב המקרים של אונבורדינג של איש מחירות קיים, שלא צריך ללמד אותו את הבייסיק של המחירות, אלא איך רק מוכרים מוצר של חברה A, זה בדרך כלל יהיה סביב השלושה שבועות חודש. זה נקרא בוטקמפ, משהו, זה תהליך די סטנדרטי, שאנשי מחירות רגילים, כשהם מצטרפים לחברה חדשה, בעצם להיכנס וללמוד, ולומדים, יש ממש דבר שנקרא פלייבוק, לומדים על המתחרים, לומדים על הלקוחות, לומדים על המוצר שלך, ו...
נשמע מסווג.
זה מגניב ממש. אני רוצה רגע להבין, הגענו כאן, אנחנו הבנו מה אתה עושה היום, אם אתה יכול לתת לנו כזה איזשהו רקע קצת יותר על העבר, על הקריירה, אולי קצת איזה כמה צמתים, דברים שחווית עד שהגעת למה שאתה עושה היום.
אז קודם כל, אני בהשכלתי, אני מהנדס תעשייה וניהול, אני בוגר של אוניברסיטת תל אביב, זכיתי גם להיות בתוכנית למצטיינים של האוניברסיטה, והקריירה שלי בהייטק התחילה עוד במהלך התואר בחברת אמדוקס, שם הייתי בתחום של ניהול פרויקטים, הייתי PMO באמדוקס, PMO זה Project Management Officer, בעצם מי שעוזר בניהול פרויקטי התוכנה שאמדוקס מוכרת. משם בעצם כשסיימתי את התואר החלטתי שניהול פרויקטים הוא תחום שאותי אישית עניין קצת פחות, ועברתי לחברה שנקראת Sparta Systems, חברה מאוד מעניינת שפיתחה מוצר לניהול תהליכי איכות בחברות תרופות, בחברות פארמה. לכל מי שלא יודע, בעולם הפארמה החלק של האיכות הוא מאוד מאוד משפיע על החברות. בלי כל תהליך האיכות בעצם לא מקבלים אישור מהרשויות למכור את התרופות או את המוצרים שלהם, ובעצם אנחנו היינו מגיעים ומטמיעים את התוכנה שלנו ביחד עם תהליכים שה-FDA וה-EMA, רשויות הבריאות של ארצות הברית ושל אירופה, דרשו בשביל לאשר את התרופות, ואני בתפקיד שלי שם היה בעצם תפקיד כזה בין טכני לעסקי, גם להבין את התהליכים האלו וגם אחר כך לבצע את ההטמעה בפועל. שלי זה היה, העבודה הזאת הייתה קפיצה למים מאוד מעניינת, היה פעם ראשונה לעבוד מול לקוחות בינלאומיים, הרבה טיסות, עבודה מול אנשים בכירים וגם עבודה טכנית. זה היה ככה מדרגה ראשונה שהרגשתי שאני קופץ לעולם מעניין. הקו הזה המשיך גם בעולם של, גם התפקיד הבא שלי בחברת קליק סופטוור. קליק סופטוור הייתה חברה ישראלית, ישבה בפתח תקווה ונסחרה בנסדק עד שנרכשה על ידי קרן ואחר כך על ידי סיילספורס. בגדול החברה עושה פילד סרוויס אופטימיזיישן, מאוד מאוד בקצרה זה חברות שיש להם אנשי שטח וטכנאים, לדעת לשבץ אותם בצורה חכמה למשימות. קחו למשל חברת כבלים, צריך להתקין ללקוחות חדשים, צריך לתקן ללקוחות קיימים, צריך להתקין תשתיות בשכונות חדשות, איפה אתה משבץ את מי, מי נוסע לאן, האם נוסעים הלוך חזור, עושים שעות נוספות, האם משרתים קודם כמה לקוחות, אבל לקוחות שהם לא פרימיום, או שקודם כל מתעדפים לקוחות פרימיום, כל מיני החלטות עסקיות שיש להם הרבה השלכות כספיות על החברות האלה. וגם פה ישבתי בעצם בסוג של צוות שהיה בין הביזנס לטכני, הייתי יושב עם הנהלות של החברות האלה, ומנסה להבין מה העדפות העסקיות שלהם, מכל הדוגמאות שנתתי עכשיו, ותרגם את זה לאלגוריתם שלפיו החברה עבדה. אז שם הייתי עוד כמעט 3 שנים, ובנקודה הזאת הייתה בי סוג של בעירה פנימית להקים סטארט-אפ. אז הקמתי סטארט-אפ, והוא היה בתחום של קריירה. כמו אני חושב מה שהניע אתכם להקים את הפודקאסט הזה, הייתה לי הרגשה שלא ברור לי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, והרגשתי שזה בעיה שהרבה אנשים סביבי חולקים אותה, והחלטתי להקים עם 2 פאונדרים מערכת שבעצם לומדת איך אנשים מדלגים בקריירה שלהם, דרך ניתוח של קורות חיים, דרך ניתוח של משרות, דרך ניתוח של פרופילים של אנשים, מאוד קשה.
וואו, חבר'ה, לא צריך את הפודקאסט יותר.
גייסנו כסף ראשוני מקרן ומכמה אנג'לים, עברנו מסלול די ארוך, עשינו פיבוט לפיתוח קריירה של אנשים בתוך החברות, ובסופו של דבר סגרנו את העסק. ואני חושב שבמהלך העסק בתור מנכ״ל, והיינו כל הזמן חברה יחסית קטנה, אני ניהלתי את כל החלק של המחירות. ושם נפל לי ממש הסימון שאני רוצה בין אם לסיבוב הבא בסטארט-אפ עתידי הבא, או בין אם כמקצוע, אני חייב להבין ולפצח הרבה יותר את כל העולם הזה של המחירות, ולהיכנס לזה בתור בתור מקצוע, אני חייב לשלוט בו ולהכיר אותו. ואז בעצם הצטרפתי לחברה בשם סייסנס, חברה בתחום האנליטיקס וה-BI. הצטרפתי שוב על מקצוע או על תפקיד בתור בין ביזנס לבין טכני. הייתי Head of Pre-Sale. Pre-Sale זה בעצם אנשים, או תפקיד של האנשים שאחראים על החלק הטכני בתהליך המחירה. דיברנו קודם על זה שבחלק מהחברות יש מוצר מאוד מאוד טכני, אנשי המחירות לא יכולים בהכרח להיות מומחי ידע, ופה נכנס בעצם התפקיד של אנשי הפריסל, שהם בעצם המהנדסים, או זה נקרא גם Sales Engineer, זה המהנדסים שהם לוקחים חלק בתהליך המחירה, לי ההיכרות עם העולם הזה, עם העולם של דאטה, ובעצם זה היה תהליך, התפקיד שהתחלתי בו, ונקראתה ההזדמנות, שהיה צריך שם מישהו שיוביל באופן זמני צוות של מחירות.
זמני שהפך לקבוע.
כן, בדיוק. קפצתי עליה, והריבון שהובלתי בו את הצוות מחירות היה מאוד מאוד מוצלח. ואז הטרנזישן קרה, נהייתי שם סלס דירקטור. בעצם אחר כך משם עברתי למנדי, וזה היה השלב שבו הפכתי לעולם המחירות, אבל זה היה בגיל יחסית מאוחר. גיל 35, אחרי...
מאוחר? לא כזה מאוחר.
לא, אבל זה גם לא התחלתי מחירות בגיל 22, בוא נגיד ככה, זה היה אחרי 7, 8, 9 שנים בהייטק, אחרי שלא היה לי רקע במחירות, אז זה ככה קצת על...
מה זה אומר לנהל מחירות?
איך נראה היום טיפוסי? אנחנו מאמינים שדרך טובה להבין את המקצוע הזה, איך נראה היום סטנדרטי, אם יש יום כזה? בוא תתאר לנו אותו, איך נראה...
של איש מחירות או של מנהל
קבוצת מחירות? אני באתי להגיד להתחיל מהאיש, דווקא המאזינים שלנו עכשיו, כנראה יתחילו מהמקום של האיש מחירות, ואז גם את שלך, אבל בוא נחבר את זה ככה.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע אחד על איך נראה עולם של איש מחירות בעולם ההייטק. שוב, זה יכול להיות קצת שונה, תלוי אם אתה מטפל בלקוחות קיימים, אם אתה מטפל באינבאונד, מטפל באוטבאונד, אבל המהות היא שאתה נפגש, היום הרבה מתוך זה נעשה בזום, צורת מחירות שנקראת Inside Sales, בעצם מחירות שעושים מהמשרד, ופחות בהכרח חייבים לטוס ללקוחות, או לפגוש אותם פנים אל פנים, והמטרה שלך לנהל את תהליך המחירה, מהשלב הכי התחלתי שלו, ועד השלב שנסגרת עסקה. בדרך כלל זה יתחיל באיזושהי פגישה, הלקוח יגיע כליד, בין אם אנחנו פנינו אליו, ובין אם הוא פנה אלינו, להתחיל באיזושהי פגישה, שבה מנסים בכלל למצוא, לראות אם יש התאמה ראשונית. בסדר? עושים, התהליך הזה נקרא qualification, שני הצדדים לא רוצים לבזבז אחד לשני את הזמן, מנסים להבין אם יש fit, אם יש התאמה, ואז זה יכול להתפתח לשיחת אינטרו, שיחת היכרות, שבה המטרה שלי כאיש מחירות, יש כמה מטרות, אבל אני רוצה קודם כל לבוא וללמוד כמה שיותר על הפרוספקט, על הלקוח הפוטנציאלי, באמת מה הבעיות שלו, כל מה שדיברנו קודם, האם הבעיה שלו, האם השירות שלי או המוצר שלי יכול לפתור לו את הבעיה, מה גודל הבעיה, מתי הבן אדם או העסק הזה מתכננים לקנות, אם מתכננים לקנות עוד שנתיים, כנראה שלא רלוונטי לנו לדבר עכשיו. אם זה בעיה בוערת שהם מתכננים לפתור בחודש הקרוב, אז יש לנו על מה לדבר. בעצם בקוואליפיקיישן הזה יש כל מיני קריטריונים שאנחנו רוצים למלא בשביל לבסס את ההתאמה הזאת, וכמובן אין לנו המון המון נקודות מגע עם לקוחות פוטנציאליים, אז רוצים לרכוש את אמונם, להראות להם לפחות ברמה הראשונית את היכולות שלנו כחברה, מה המוצר שלנו יודע לעשות, ולגרום לזה שבעצם נצליח לפתוח תהליך של מכירה. זה שלב האינטרו, שלב ההתחלתי.
כמה מקום ליצירתיות ולגמישות יש בשלב הזה? לדוגמה, עכשיו איש מחירות בא ושומע שם שיש בעיה, והפתרון שלכם הוא לא אופטימלי, כמה אתם אומרים, אוקיי, בוא נעשה את השינויים האלו, והולכים במחלקות אחרות ומשנים את הפתרון, או שאתם עם משהו די מובנה?
אז תראה, בגדול מחירות, ושוב, פה אני חוזר לעולם של שדיברנו קודם על זה שהרבה אנשים לא מבינים מה זה מחירות, זה שילוב בין תורה ומתודולוגיה לבין אומנות. תורה ומתודולוגיה, כי בעצם בתהליך של מחירה, שוב במיוחד במחירת תוכנה, יש ממש תורות שאתה צריך לבוא ולהכיר. למשל, אם לא עשיתי עליך תהליך של דיסקאברי, תהליך של למידה, כמו שצריך, הסיכוי של למכור, אלא אם באת עם כוונת קנייה בלי קשר, הסיכוי של למכור הוא לא גבוה. זהו, אני, קשה לי לבוא ולמכור לך פתרון, לא מוצר, אלא פתרון לבעיה שלך, בלי שאני מבין אותה לעומק. תחשוב על מצב שאתה מגיע לרופא, ואתה אומר שכואבת לך הבטן, אתה ממש נכנס, מתיישב, דוקטור, כואבת לי הבטן, אומר, אתה צריך לקחת את התרופה הזאת והזאת. רמת הביטחון שתהיה לך ברופא הזאת, היא כנראה לא מאוד גבוהה. לעומת זאת, אם הרופא ישאל אותך, תגיד, זה כואב כל הזמן או כואב לפרקים? זה כואב אחרי שאכלת משהו, זה כואב שאתה עושה פעילות, זה כואב שאתה מרים את היד, זה כואב שזה. מה שהרופא עושה הוא בעצם מאבחן, עושה דיאגנוזה, עושה לך דיסקאברי, שהיא להבין את הבעיה שלך ולהתין לך פתרון כמו שצריך. באותה אנלוגיה, רק לעולם העסקים, זה מה שאיש המחירות צריך לבוא ולעשות, בעולם שיש לי מתחרים, ובעולם שיש ללקוח כל מיני אפשרויות בחירה, אם אני לא אבין לעומק את המצב שלך, וידע לבוא ולתת לך עצות טובות, המחירה לא תתבצע. אז יש את השלב הראשוני שהוא מאוד מאוד חשוב, בהבנה, בלדעת למכור פתרון אמיתי, ואחר כך לאורך הדרך, בתהליך מחירה די משמעותי במרבית המקומות של לדעת איך לגרום לארגון לקבל החלטה, לבצע שינוי, להתנהל מול מתחרים, לעשות אופטימיזציה מסחרית כדי, בסוף אנחנו רוצים למכור כמה שיותר, ועד להביא לחתימה של עסקה, וככה מאוד מאוד ב-high level.
זאת עבודה תורית? כאילו, אותו איש מחירות באותו היום, הוא עובד על כמה עסקאות במקביל, או שכל אחד מתמקד בעסקה אחת ורץ עליה, עד שהוא סוגר אותה, עובר לעסקה הבאה וכו'.
לא, אז קודם כל, זה גם משתנה בין חברות. יש חברות שימכרו במוצרים או בעסקה, גודל עסקה יהיה מעל מיליון דולר, זה יהיה להם מעט עסקאות, ויש חברות שימכרו באלף דולר ויהיו הרבה יותר, אבל באופן כללי, אלא אם אנחנו מאוד מאוד בספקטרום של עסקאות עצומות, אז בדרך כלל יהיו כמה עסקאות במה שנקרא פייפליין. פייפליין זה כל העסקאות הפתוחות שיש לי, ואתה מנסה לנהל אותם בצורה אופטימלית ולסגור כמה שיותר מתוכם. אבל אתה יכול, אתה תנהל כמה עסקאות במקביל, והרבה פעמים תדבר עם כמה לקוחות שונים במהלך אותו יום.
מטורף. לי יש שאלה, אם היה לך לקוח שממש ממש ממש רוצה לסגור, אבל אתה בעצם עשית את הדיאגנוזה מאוד מעמיקה, ואתה מבין שהמוצר לא מתאים לו באמת, אבל הוא רוצה לסגור איתך. מה סוגרים, לא סוגרים, מה עושים?
אני אענה תשובה שהיא לא קונבנציונלית לאנשי מחירות. אני לא מאמין בלמכור משהו שהלקוחות שלי לא צריכים, או שהוא לא מתאים להם. אני לא אוותר בקלות, אני אנסה לפתור את המיסמאץ' הזה, את החוסר התאמה, להבין ממה הוא נובע וזה, אבל בסופו של דבר, אם אתה הגעת אליי, ואני יודע שיש לך בעיה שאני היום לא יכול לפתור, אני לא מאמין שאף איש מחירות צריך לבוא ולעצב את המחירה. בסוף היום, הסיכוי שתישאר בתור לקוח הוא מאוד קטן, במיוחד בעולמות של SaaS. SaaS זה Software as a Service. בעצם עולם התוכנה עבר שינוי בשנים האחרונות, ממצב של מחירה, מחירת פרפטואל. פעם היינו הולכים וקונים, אני נגיד זוכר את עצמי בתור ילד, הייתי רוצה Windows או איזשהו משחק מחשב, הייתי הולך לחנות משחקי וידאו, קונה את החנות מחשבים, קונה את התוכנה, את הדיסק, בדיוק, קונה את הדיסק, ואני הבעלים שלו, זה עסקה טרנזקציונית אחת, ככה היה גם פעם בין עסקים, הייתי משלם פעם אחת, סכום גבוה, ואני הבעלים של התוכנה. היום בעולם הוסס, הוא בעצם עשה מעבר ממחירת המוצר למחירת שירות. תקלו על זה כמו קניית רכב מול ליסינג. האם אני קונה את הרכב פעם אחת בתשלום גבוה ואני הבעלים שלו, או האם היום חברות הסאס הן בעצם נותנות שירות, הן נותנות גישה למוצר שלהם בחוזה תקופתי, בדרך כלל או חודשי או שנתי, ובעולם הזה שלקוח שהוא לא מרוצה ויש מספיק, גם אם הוא לא יצליח לבטל את העסקה מיד אחרי שהוא סגר אותה והבין שאין לו, שהמוצר לא נותן מענה לבעיה שלו, הוא לא יחדש.
כן.
הוא לא יחדש. ברוב המכריע של חברות הסאס בעולם, אם הלקוח לא מחדש, בסוף מדובר בעסקה הפסדית עבור החברה. ולכן אפילו מבחינת האינטרס הכלכלי מיידי של החברה לא כדאי לה למכור, מעבר לזה שבעיניי זה גם לא מוסרי וייצור בעיית מוניטין לחברה ולא יכול לצאת מזה, לא יכול לצמוח מזה שום טוב.
אתה מתכוון שיפסדית זה המשאבים שהחברה השקיעה כדי לסגור את העסקה בסוף לא משתלמת?
בדיוק. כך כמו בחברת הליסינג, העלות שלי להביא מספיק לידים, לשלם עליהם בשביל שיהפכו ללקוח, ואחר כך להטמיע את הלקוח הזה וכן הלאה. בדרך כלל, שוב, במרבית חברות הסאס בעולם, העלות להביא את הלקוח הזה בשנה הראשונה תהיה יותר גבוהה בממוצע מהחוזה שלו.
טוב.
ואז אם הוא לא מחדש, הוא לקוח הפסדי, שוב, זה האימפקט המיידי, בלי לקחת בחשבון עניין של מוניטין, ואת העובדה שאנשים עוברים מחברות לחברות, וחברות באינטראקציות אחרות, ובעולם של מדיה וסושיאל וכן הלאה, זה בעיני יכול ליצור רק נזק. חוץ מזה גם שזה לא מוסרי, ואפילו לאנשי מחירות יש מוסר.
ואיך נראה היום טיפוסי שלך?
בגדול, מישהו שהוא כבר מנהל אנשי מחירות, גם החל מראש צוות, ככל שאתה עולה בסולם הדרגות בניהול, העניין נהיה הרבה יותר אופרטיבי, זאת אומרת, אתה מתעסק לנהל את הקבוצה כקבוצה, לראות שהקבוצה כקבוצה מגיעה ליעדים, יעדי המחירות שלה, הרבה בתכנון הגדילה, לאן מתרחבים, איך מתכננים את הצוותים קדימה, איך מגייסים את האנשים בזמן, איך משפרים תהליכי מחירה, כל הזמן רוצים להשתכלל, איך עושים סגמנטציה, דיברנו קודם על אינבאונד, אאוטבאונד, ולקוחות קיימים, זה סגמנטציה שלא הייתה קיימת בעבר ממנדי, והתפתחה עם השנים, וזה רק על קצה המזלג מתוך איך שהקבוצה בנויה. שגרת היום שלי היא הרבה מאוד אופרטיבית סביב, שוב, לוודא שהספינה הזאת יזז על הכיוון הנכון, והרבה הרבה מאוד בתכנון קדימה.
ואתה מתערב גם מול לקוחות באופן ישיר, או שאתה מעורבות שלך היא מול אנשי מחירות, ואז הם מגלמים את זה מול הלקוחות? יש מקומות שצריך להציל עסקה ואתה קופץ לדבר מול הלקוח?
אז גם וגם, כן. יש מקרים שאני או יעזור מאחורי הקלעים, אני עולה לא מעט לשיחות עם... עם לקוחות, שינסות לפתור, לנסות לעזור לסגור, אבל שוב, ככל שאתה עולה למעלה, אז אני נוגע באחוז יותר קטן מכמות העסקאות שהקבוצה שלי מתנהלת איתה.
מדהים. לי זה חידש מלא על עולם המחירות. אני למדתי פה כמה דברים חדשים. אני אשמח שנחזור טיפה אחורה לאיפה שדיברת על תקופת הלימודים. דיברנו על התואר בהנדסת תעשייה וניהול. אני אשמח לשמוע, האם אתה חושב שהתואר הזה, הוא היה התואר הנכון לך לעשות לתפקיד שאתה מבצע היום, האם היית עושה אולי משהו אחר בדיעבד, ובכללי מה התפיסה שלך על עולם הלימודים האקדמיים, גם עם כל התפיסה של Monday U, אם אתה יכול להרחיב על זה במילה, נשמח לשמוע.
אז בדיעבד אני חושב שהתואר שלי הוא אחד המסלולים שכן פתחו לי את הקריירה שלי בעולם ההייטק. דיברתי כל הזמן על שילוב בין ביזנס לטכני, וגם התואר של הנדסת תעשייה וניהול הוא איפשהו שם. יש נגיעות עסקיות, נגיעות בכלכלה, במשפטים, דיני חוזים, כל מיני אלמנטים כאלה, ויש אלמנטים טכניים של מערכות מידע והתעסקות עם דאטה, וכמובן כל המקצועות היותר מתמטיים. אז אני חושב שהתואר הזה היה סוג של בבואה של מה שמשך אותי גם כל הזמן בקריירה, וגם היום, בתחום של המחירות הוא נותן לי, עצם העובדה שיש לי רקע טכני, וגם הרקע שצברתי בתפקידים הקודמים עוזר לי קצת להבין סיטואציות מול לקוחות, ולעשות איתם שיחה שקצת יותר עמוקה מרק ספרו לי מה הבעיה העסקית, אלא לצלול קצת יותר לעומק לאזורים הטכניים. אבל זה בהחלט לא הנתיב היחיד, ממש לא. לא הנתיב היחיד בעולם האקדמי, ולא הנתיב היחיד בשביל להגיע למחירות. לגבי כל השאלה של אקדמיה באופן כללי, זה שאלה קשה בפני עצמה. אני חושב שקודם כל היא מאוד תלויה למה אתה רוצה לעשות. המקצועות היותר טכניים, מי שרוצה להיות מפתח או מתכנת או מהנדס, וכן הלאה, יותר קשה להגיע בלי תואר. מקצועות אחרים, זה כבר המסלולים הם הרבה יותר גמישים, נקרא את זה ככה, כי אחד ה... אני חושב, הבעיות שיש היום בבחירת תואר אקדמי, ואולי גם האזורים שהאקדמיה בפני עצמה צריכה או יכולה להשתפר, בטח בהקשר של הייטק, היא חוסר החיבור לפרקטיקה לעולם האמיתי. למשל, בן דוד שלי, שהוא צעיר ממני בלא מעט שנים, ניגש אליי ואמר לי, תקשיב, אני רוצה להיות פרודקט מנג'ר. מה אני צריך ללמוד בשביל להיות פרודקט מנג'ר?
שמוע את פרק 3.
אז האם יש תואר ספציפי שמלמד אנשים להיות פרודקט מנג'ר? אם אני רוצה להיות עורך דין, אני צריך ללמוד משפטים. אני רוצה להיות רופא, אני צריך ללמוד רפואה. פרודקט מנג'ר, או קסטומר סקסס מנג'ר, או איש מחירות, איזה תואר אני צריך ללמוד באוניברסיטה?
האם אתה צריך ללמוד תואר?
האם אני צריך ללמוד תואר? זו שאלה שהיא לא חד משמעית, כאילו אין פה תשובה חד משמעית, אני אגיד מה לדעתי כן יחסית חד משמעי, זה העולם של התואר האקדמי בפני עצמו הוא לא מספיק. בסדר, צריך נגיעה יותר פרקטית, ברכישת ידע יותר פרקטי, נגיד מי שרוצה להיכנס לעולם המחירות, צריך לצבור ידע ספציפי של עולם המחירות.
דרך עשייה, אתה מתכוון?
דרך עשייה או דרך קורסים רלוונטיים, או דרך תכנים, ספרים, מה שזה לא יהיה, כי התואר עצמו, נניח של הנדסת תעשייה בינו, לא ילמד אותי להיות איש עסקים, ומרבית החברות, תכף נדבר על מנדאיו, ומה אנחנו מנסים להשיג משם, אבל מרבית החברות לא ייקחו מישהו שיש לו אפס ניסיון, אפס ידע, וילמדו אותו את הבייסיקס. הם לא יעשו את זה פשוט כי מרבית החברות אין להם את היכולת לעשות את זה. ולכן יש פה איזשהו פער במידע שצריך לסגור. דעתי אגב שהאקדמיה והתעשייה חייבות לשלב ידיים הרבה יותר קרוב, ולהתחיל להכניס תכנים רלוונטיים לתארים. זה אני מאמין שלי, אבל בסיטואציה של היום זה פחות קורה, והבוגרים צריכים להשלים את זה יותר בעצמם.
לפני שצוללים למנדאיו, אתה יכול לשאול אותי מה אתה, נגיד אתה עכשיו מגייס איש מחירות, מה אתה מחפש? גם את הדברים הטכניים קצת יותר וגם את הדברים היותר רכים.
אז נתחיל בסקילסט של הבן אדם קודם כל, וזה משהו שמאוד קשה להפיין, זה הרבה מהדברים שפירקנו במסגרת האקדמיה במנדי, אבל צריך מישהו שהוא קודם כל אוהב את זה, אוהב עבודה מול לקוחות, יודע להתנהל, להתבטא, אני חושב שאינטליגנציה זה חלק מאוד חשוב. בסוף, דיברנו על הכובע של היועץ, אני צריך ללכת ולייעץ ללקוחות שלי, אני צריך להבין את העולם היומיום שלהם, ואיך העסק שלהם בנוי, ולדעת לייעץ להם לפתור בעיות. ואם אני גם בקריירה שלי בתור איש מחירות, אני הולך לעבור כמה סוגי חברות, אני צריך להיות בעל אינטליגנציה מספיקה בשביל לקלוט עולמות שונים, ולהיות יועץ מוצלח, לדעת לנהל אינטראקציה טובה עם אנשים, להיות מה שאנחנו קוראים לו קואוצ'בול, ללמוד, לדעת לקבל פידבק, ולהיות עם הרבה דרייב, כי עולם המחירות הוא עולם לא פשוט, הוא עולם מאוד מדיד, יש לך טרגטים, יעדים של מחירות, אתה יכול לעשות רבעון או שנה מדהימה, ואחר כך מגיע תקופה יותר קשה, וכל תקופה היא בפני עצמה, ואתה צריך איזשהו דרייב פנימי להישגיות, וצריך לאהוב את זה, זה לא כולם אוהב, זה לא תפור עבור כולם.
אתה מקבל גם הרבה לא, שזה גם קשה.
מקבל הרבה לא, במרבית המשרות, השכר שלך תלוי בביצועים, שזה משהו שהוא תלוי ממש ישירות. מחרת, קיבלת שכר יותר גבוה, לא מחרת, שכר יותר נמוך, זה גם איזושהי התמודדות פסיכולוגית עם המציאות, וצריך א', לאהוב את זה, ב', להיות טובים בזה, אז זה סוג של הסקילסט שמחפשים, וכמו שהזכרתי קודם, הדבר הזה הוא לא רק אומנות, הוא לא רק, אני יודע לדבר טוב, אני יודע להיות משכנע, הרבה אנשים פונים אליי בכל מיני קונסטלציות, ואומרים לי, תשמע, הייתי איש מחירות, אני יודע לדבר ממש טוב, כדאי לך לקחת אותי, שזה יכול להיות, זה חלק מהסקילסט שנדרש.
אבל זה חלק.
זה חלק, מה עם כל החלק של התורה, של לדעת איך לעשות דיסקאברי, איך לעשות קוליפיקציה ללידים, איך לעשות סגירה למחירה, איך לעשות דברים כמו ניהול התנגדויות, objection handling, ויש פה ממש תורות, מקצוע שצריך ללמוד אותו, ואת החלק הזה של הידע ובשאיפה גם הניסיון צריך להשלים. אז השילוב האידיאלי הוא גם הסקילסט וגם הניסיון והידע, אבל אם הייתי צריך לבחור אחד מהשניים, הייתי מאמר על מישהו שיש לו את הסקילסט הנכון, ואני מעדיף ללמד אותו, מאשר מישהו מנוסה או עם ידע ושיש לו פחות את התכונות שנדרשות.
וזה מה שעושים במנדיו?
חיברנו.
אז מנדיו זה סוג של מיוזמה של, של החברה במנדי, לנסות לשבור את הפרדוקס הגדול של הניסיון, של כל תפקיד דורש ניסיון, אף אחד מאיתנו לא נולד עם ניסיון, ואז באופן די, די ברור מהסיפור הזה, איך אני נכנס לעולם ההייטק לאיזשהו מקצוע, מישהו נתן לי את ההזדמנות. אנחנו מנסים בצורה יותר שיטתית לפתור את, את הסיפור הזה, ולעשות מה שנקרא train to hire, להצליח להביא אנשים, לברור אותם על בסיס היכולות שמתאימות למקצוע מסוים, ולהקנות להם את בסיס הידע, בשביל לגייס אותם אלינו לחברה, או בשביל לפתוח להם את הדלת לחברות אחרות. זה בעצם משהו שנבע חלק מהצורך של החברה, בעצם להתמודד עם הקושי הכללי שיש במחסור האנשים בעולם הייטק, יחד עם ההבנה שאנחנו כחברה, חברה ישראלית מובילה, יש לנו גם איזושהי אחריות חברתית, לבוא ולתרום פה לקהילה ולעזור לשינוי. ומנסים להניע שינוי שלדעתי בעוד כמה שנים, חברות יהיו הרבה הרבה יותר פתוחות לגייס אנשים או לקבל אנשים בלי ניסיון, ללמד אותם את רמת הידע הנדרשת וככה לקבל אותם לעבודה.
עד כה זה מוגדר כהצלחה, יש כבר מחזורים שסיימו את זה. הם נותנים תפוקות כמו שהיית מצפים, כמו אנשים שעברו תואר.
אז ממש הקורסים הראשונים הסתיימו, האקדמיה של המחירות היא הייתה הראשונה, היא קרתה, זה בשילי שנה שעברה, עד כה נראה שיש הצלחה גדולה, היה לנו 40, הבאנו 40 סטודנטים לקורס, השאיפה הייתה שבמקרה הטוב נצליח לגייס 10, אולי 15 איש מתוך הקורס הזה, וגייסנו 17.
טוב.
והרוב המכריע שלהם כן נותנים תפוקה יפה ומשתלבים טוב בתהליך ומאוד מאוד מרוצים מהסיפור. זה ריצה למרחקים ארוכים, תהליך הלמידה לא נפסק בסיום האקדמיה ובקבלה לעבודה, רק התחיל, אבל אני חושב שהצלחנו להביא את הבוגרים לרף כזה שאפשר לנו לקלוט אותם ולהכניס אותם למעגל של העשייה בצורה מהירה, וזאת הייתה המטרה.
אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. אני בטוח שיש מאזינים שעכשיו אומרים שהם מתעניינים בעולם המחירות. אולי הם חשבו על זה לפני הפרק, אולי תוך כדי זה נשמע להם משהו שאולי מתאים להם. מה היית ממליץ לאותם מאזינים לעשות כדי להבין אם זה עולם שהוא בשבילם? גם בהקשרי אמרת ספרים או פודקאסטים, או פיזית ללכת ולעשות משהו, מה היית ממליץ להם לעשות לאנשים שחושבים שאולי זה הכיוון בשבילם?
אוקיי, אז הייתי ממליץ להם קודם כל להעמיק במחקר של העולמות האלה. זה אומר להתחבר לקהילת המחירות בישראל שהולכת ומתהווה. עכשיו נפתחה קבוצה שנקראת IL Sales בפייסבוק. להיחשף לאנשים, לכל אחד מאיתנו יש במעגל היותר קרוב או יותר רחוק. אנשים בתחום הזה להגיע למיטאפים של סלס, בעצם להבין קודם כל האם התחום הזה בשבילי. ואם הגעתי למסקנה שכן, או שנראה לי בסבירות גבוהה שכן, אז באמת להתחיל גם לצבור ידע, דרך קורסים, דרך פודקאסטים, דרך ספרים, דרך למידה בעיקר.
יש לך משהו ספציפי לתת? פודקאסט ספציפי, ספר ספציפי?
כן, אז שני ספרים שלדעתי מאוד 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 טובים, גם מההתחלה ובכלל הם... יש ספר אחד שנקרא The Challenger Sale, המחירה המאתגרת. זה בעצם ספר שמלמד במשפט, הוא מלמד איך לאתגר את הלקוחות שלי, איך לאתגר אותם, ללמד אותם דברים שהם לא ידעו על העסק שלהם עצמם, וככה להביא למחירה. ועוד ספר נהדר, ספר שנקרא Never Split the Difference, כתב אותו בחור בשם קריס ווס, הוא היה נגושייטור של ה-FBI, עם חוטפים וכן הלאה, והוא בעצם מלמד את כל ניהול אינטראקציה עם בני אדם, תורת השכנוע, שני ספרים מאוד מאוד מעניינים, אגב גם למישהו שהוא לא רק רוצה לעשות סיילס באופן טהור. פודקאסטים, יש בארץ פודקאסט בשם מורידי הגשם של אדיר צימרמן, פודקאסט מצוין. יש בעולם פודקאסט שנקרא 30 minutes to president club, אז זה ככה אזורים להתחיל איתם, ומי שרוצה להעמיק יש גם בתי ספר וקורסים לסיפור הזה.
אפשר להגיש מועמדות למנדיו? איך זה עובד? אם מישהו רוצה להגיע לקורסים שם, או שזה מגייסים אותך?
לא, חד משמעית אפשר להגיש מועמדות. באופן כללי כל הקורסים במנדיו הם ללא עלות, הם פתוחים לקהל הרחב. כשהם נפתחים אז מגישים מועמדות. משהו שצריך לקחת בחשבון, ששוב היחס בין כמות המועמדים להגדלים של הקורסים שנפתחים, הרבה פעמים אנחנו פתחנו את קורס המחירות והתחלנו ככה בהפצה ראשונית בפוסטים ברשתות החברתיות, בתוך סדר גודל של פחות משלושה ימים נרשמו כמעט 2,000 איש על 40 מקומות.
יש תחרות,
אבל בהחלט אנחנו מצפים שאנשים יגישו מועמדות ובשאיפה שיתקבלו ונפתח עבורם את הדלת להייטק.
שאלה אחרונה, קוראים לפודקאסט שיהיה גדול, ואנחנו חפשים ככה טיפ זהב שלך ככה מהבטן, שאם אתה יכול לתת איזשהו משהו של המאזינים שייתן, מעבר כמובן כל הטיפים הפרקטיים על סיילס, אבל משהו אולי קצת יותר גדול ואבסטרקטי שאיכשהו יעזור, או משהו שאתה מאמין בו שאיתו אתה הולך קדימה.
אז אני חושב שהטיפ הכי טוב שלי בכל העניין של ניהול קריירה, הוא שהרבה פעמים, ואני מצאתי את עצמי ועדיין הרבה פעמים מוצא, כן, זה לא משהו שהוא נגמר, מוצא את עצמי בשאלה מה עלה. ונוכחתי לדעת שהרבה יותר קל לי למצוא תשובה לשאלה הזאת, כשאני מסתכל לא על שנה קדימה, מה אני הולך לעשות בשנה, שנתיים הקרובות, הרבה יותר קל לי להבין ולהגיד מה אני רוצה להיות עוד 5 שנים, נגיד, לא יודע מה, מנהל בכיר בתחום כזה וכזה בחברה מהתחום הזה, ואז להסתכל אחורה ולהבין בכל החלטה או בכל צומת שנהיה לי, כשאני מקבל הצעת עבודה רלוונטית או שיש לי איזשהו צומת, האם ההחלטה הזאת תיקח אותי למקום שאני רוצה להיות בעוד 5 שנים או שלא. ונוכחתי לדעת שההחלטות קריירה הכי גרועות שלי היו כשקיבלתי החלטות ככה שהיו קוויק ווינס, של חברה שנראתה לי מגניבה או קפיצה בשכר או כל מיני כאלה, והם עיכבו לי את ההתפתחות בקריירה או לקחו אותי למקומות שלא באמת רציתי. וכל החלטה שקיבלתי לאור איפה אני רוצה להיות עוד 3-5 שנים הייתה החלטת קריירה ממש טובה. אז זה ככה כשאני ממליץ לאנשים לנסות לסמן עד כמה שאפשר איפה אני רוצה להיות עוד 5 שנים, אפילו אם זה בקו כללי, לא יודע מה, מנהל בכיר, קו-פאונדר בחברה, כל מיני כאלה דברים, ואז תמיד את כל ההצעות והצמתים שיש לי ברמה יותר מיידית, להבין האם זה לוקח אותי לשם או לא.
ניר, ממש 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 תודה על הזמן שלך, היה לנו ממש 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 כיף.
אז המון המון תודה לניר, כיף שהיית פה איתנו. וזהו, עד כאן הפרק שלנו על היום. מקווים שכולכם עשיתם עוד צעד קטן או גדול בדרך לענות על השאלה מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול. ניפגש בפרק הבא.